גיטין דף ממחת. אנחנו מתחילים עם שורה 18 מלמעלה, שהגמרא אומרת לי מקטנוי. אנחנו באמצע הסוגיה. למדנו עד לכאן שנחלקו רב יוחנן וריש לוקיש. אדם שמכר שדה לפירות. זאת אומרת, ללוקח יש זכות לאכול פירות 10 שנים. אחר כך הוא מחזיר את הקרקע. או אדם שקנה שדה בזמן שהיובל נוהג. אז זה קנייה לזמן. ביובל זה חוזר לבעלים. רבי יוחנן אמר, מי שקנה פירות, קניין פירות כקניין הגוף דמי. זה נקרא שהאדמה שלו, והוא יביא ממנה ביקורים, וגם יכול לקרוא, כי הוא יכול לומר האדמה שנתת לי. ריש לוקיש אמר, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. הוא צריך להביא ביקורים, אבל הוא לא יכול לקרוא. הוא לא יכול לומר האדמה שנתת לי. לעמק התנאי, אולי נאמר שזה תלוי במחלוקת תנאים שנראה להלן. לפני שנקרא, נקדים קצת. אנחנו יודעים בפרשת בחוקותיי, כתוב בפסוק, שאם אדם מקדיש שדה אחוזה, מה זה שדה אחוזה? שדה שהיא ירושה שלו, שהוא קיבל מאביו, 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 עד יהושע בן נון, בחלוקת הארץ. זאת הנחלה שלו. אדם שהקדיש שדה כזאת, אז הדין הוא כך. המקדיש יכול לבדות את הקרקע. התורה נותנת ערך מוגדר, שקל ומשהו לשנה. ואם המקדיש עצמו רוצה לבדות את הקרקע שהוא הקדיש, צריך להוסיף חומש. אם הוא לא יבדה, הגזבר של הקדש יכול למכור את זה למישהו אחר. והכלל הוא כזה. אם הוא בעצמו פדע את הקרקע שלו, אז גמרנו. זה חוזר להיות שלו כרגיל. אבל אם הוא עצמו לא פדע, אלא אף אחד לא פדע, או שהגזבר מכר את זה למישהו, מישהו אחר פדע, השדה הזאת, כשמגיע היובל, היא לא חוזרת לבעלים. היא הולכת לכהנים. כשדה החרם, זה מתחלק לכהנים. אבל שדה מקנה, מה זה מקנה? אדם קנה שדה. קנה שדה זה לא שלו, זה שלו עד היובל. ביובל זה יחזור למוכר. אדם שקנה שדה והקדיש אותה. במקרה כזה, ברגע שמגיע היובל, זה חוזר לבעלים המקורי. אז שוב פעם, בשדה אחוזו, אם הוא לא גאל את השדה, ביובל היא הולכת לכהנים, שדה מקנה, אך שדה חוזרת ביובל לבעלים המקורי, אשר לו אחוזת הארץ. טוב, מניין לוקח שדה מאביו? אדם שיש לאבא שלו שדה אחוזה, והוא קנה את השדה מאבא שלו. עכשיו בידיים שלו זה שדה מקנה. והקדישה, נתן את זה להקדש. ולא גאל, מישהו אחר גאל. ואחרי זה, ואחר כך מת אביו. עכשיו שמגיע היובל, אביו מת. מה קורה כשאביו מת? בעצם הוא היורש. זה עכשיו נהיה אצלו שדה אחוזה. מיני שתהה לפניו כשדה אחוזה, היינו שהמקדיש הזה לא יקבל את הקרקע בחזרה. למרות שהוא יקדיש אותה כשדה מקנה, כמה שכרגע ביובל זה בשבילו שדה אחוזה, זה ילך לכהנים. מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר, אם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו. מה זה הכפילות הזאת? למה התורה לא אומרת? אם את שדה מקנתו, מה זה אשר לא משדה אחוזתו? התורה באה להדגיש, שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזתו, היא תחזור לבעלים המקורי ביובל. אבל יצתה זו שהיא ראויה להיות שדה אחוזה. דברי רב יהודה ורב שמעון. אז רב יהודה ורב שמעון דרשו שהאדם הזה שהקדיש שדה מקנה אבל היא ראויה להיות שדה אחוזה. אם אבא שלו ימות לפני היובל, זה לא יחזור אליו, זה ילך לכהנים. אם אביו חי ביובל, אז זה חוזר לאבא. אבל אם הוא מת, לא. זאת הייתה שיטתם של רב יהודה ורב שמעון. רב מאיר אומר אחרת. מניין לוקח שדה מאביו ומת אביו, ואחר כך היא קדישה, מניין שתי לפניו כשדה אחוזה. תלמוד לומר, אם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו. שדה שאינה שדה אחוזה. יצתה זו שהיא שדה אחוזה. רב מאיר מציג מקרה אחר. הוא אומר כך. אדם קנה שדה מאביו. לכמה זמן? עד היובל. בוא נגיד שעד ליובל יש 40 שנה. אחרי שנה אביו מת. הוא ירש את השדה. איזה בעלות יש לו על השדה הזאת? זה היה במקור אצלו שדה מקנה. הוא קנה את זה מאביו. אבל עכשיו הוא גם הבעלים, זה גם שדה אחוזה. ועכשיו הוא הקדיש את הקרקע. במקרה כזה, זה מקבל הלכות של שדה אחוזה. כמה שכרגע, זה שדה אחוזה בזמן ההקדשה. עד כאן דברי רב מאיר. יוצא שרב מאיר לא מסכים לדרשה של רב יהודה ורב שמעון. רב מאיר אומר, אם אדם יקדיש שדה מקנה ואחריה הקדש אבא שלו ימות, במקרה כזה, זה יחזור אליו, זה יחשב כשדה מקנה. ולמה רב יהודה ורב שמעון לא הסכימו עם המקרה של רב מאיר? למה הם לא הסכימו? שאם יש לך פסוק מיותר, קודם כל תלמד ממנו את החידוש הראשוני, הפשוט יותר. לא את החידוש הגדול. לכאורה. אומרת המראה, ואילו לרב יהודה ורב שמעון. מת אביו, ואחר כך הקדישה, לא צריך לקרוא. אז הם לך לא צריכים פסוק, זה ברור להם שזה נחשב שדה אחוזה. למה? מה אליו באוקום מפלגים? דרמר סבר, קניין פירות כקניין הגוף דם. אז אדם שקנה מאביו קרקע עד היובל, את מה הוא קנה? גם את הפירות וגם את הגוף. עכשיו, במיטת אביו, הוא דלא ירית ולא מידי. אדם כזה שהוא בעלים מוחלט על הקרקע. ועכשיו אבא שלו מת. מה יש לו מזה? כרגע הוא לא יורש כלום. לא פירות ולא גוף. אז לכן, הייתי אומר, האיש הזה הוא בעלים על שדה מקנה. זה לא שדה אחוזה. ואיל כך, מת אביו ואחר כך הקדישה, צריך קרא, צריך פסוק לחדש לנו שזה נחשב בכל אופן שדה אחוזה. לכן הפסוק הולך למקרה הזה. נמצא שבמקרה היותר מחודש, שהוא הקדיש את זה ואחר כך מת אביו, לזה אין לך פסוק. רב יהודה ורב שמעון, הם סוברים קניין פירות לאו כקניין הגוף דם. אז שהוא קנה שדה מאבא, הוא בעלים רק על הפירות. הוא בהה במיטת אביו, ההשתאו דקיירית. כשאביו מת, הוא נהיה בעלים על גוף הקרקע. אז בוודאי שאם הוא עכשיו בא להקדיש קרקע, איזה קרקע זאת? זה בידיים שלו שדה אחוזה, לא שדה מקנה. והילקח מת אביו, אחר כך הקדישה, לא צריך לקרוא. זה ברור שזה שדה אחוזה. ואם כן, אז למה הפסוק מיותר? מה הוא בא לחדש? כי היא צריך קרא להקדישה, ואחר כך מתביב, הוא די צריך. אז לכאורה, התנאים האלה, רב יהודה ורב שמעון, עם רב מאיר נחלקו במחלוקת רבי יוחנן אומר איש לוקיש. אמר רב נחמן בר יצחוק, לעולם אמר לך באלמה, כסברי רב יהודה ורב שמעון, קניין פירות, כן כקניין הגוף דמי. כמו רב יוחנן. אז איך הם למדו לו לבוא ולהגיד חידוש גדול? אולי הפסוק בא קודם כל לחידוש הקטן יותר. שכשהוא ירש מאביו, למרות שבפועל הוא לא קיבל כלום, כי הוא כבר היה בעלים קודם גם על הגוף וגם על הפירות. אף על פי כן, כשהוא מקדיש את זה, זה נחשב שדה אחוזה. ואחר רב יהודה ורב שמעון, רב שמעון, קרוא אשכחו ודרו. יש להם עוד ייתור בפסוק, כאילו יש שני פסוקים. למה? לכתוב רחמונה, אם את שדה מקנתו, אשר לא אחוזתו. תלמד חידוש אחד. מה התוספת שכתוב בפסוק, אשר לא משדה אחוזתו? יש פה עוד דיוק. שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה. אז כמו יש להם שני פסוקים, לכן הם דושים שני חידושים. אומר רב יוסף, אילב דאמר רבי יוחנן קניין פירות כקניין הגוף דמי, לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש. הוא היה מסתבך, למה? כי הרי דאומר רב אסי, אומר רבי יוחנן, האחים שחלקו לקוחות הם, ומחזירים זה לזה ביובל. כבר הזכרנו את זה כאן למעלה. רבי יוחנן תמיד צובר, אין ברייל. שני אחים שירשו שדה אחת מאבא. זה לקח את החצי הימני וזה את החצי השמאלי. אני לא אומר התברר שהוא ירש את זה והוא ירש את זה. אלא אני אומר שניהם ירשו את שניהם. זה החליף עם זה וזה החליף עם זה. הם כאילו קנו אחד מהשני. ולכן ביובל זה חוזר לשותפות וחולקים שוב פעם. ואיסר כדעת אוכליו כקניין הגוף דמי. אז נמצא שכל יורש קרקע הוא בעצם זכאי רק בפירות. אין לו קניין הגוף. לא משכחת דמייתי ביקורים, אלא חד בר חד עד ישוע בינו. למי התורה נתנה למצווה להביא ביקורים? הרי מי שאין לו קניין הגוף, לא יכול לומר אדמה שנתת לי. אז כל יורש. הוא לא בעלים על גוף הקרקע שלו. הוא הרי קונה. קונה מאחים שלו. אלא מה? רק אם הוא עדה בן יחיד, ואבא שלו בן יחיד, בן אחר בן, כולם היו יחידים, עד ישוע בינו. זה לא הגיוני. אומר רובי. טוב, אבל בכל אופן, רבי יוחנן הרי סובר, קניין פירות, כקניין הגוף. אז למרות שכל יורש הוא לוקח, ויש לו רק קניין פירות, אבל קניין פירות זה כקניין הגוף. לכן הוא מביא ביקורים וקוראים. אומר רובי, קרוא ומתניתם מסייעי לי לריש לוקש. גם פסוק וגם ברייתא, יש מהם ראיה לריש לוקש. קרוא, שכתוב ככה, שהתורה מתארת את הפדיון של הקרקע. בכלל, על כל יובל, אדם שמוכר קרקע לחבר שלו, חוזרת ביובל. לפי מה מוכרים קרקע? מספר, במספר שני תבואות, תמכור לך. אז מה מדויק בפוסוק? שכל המחירה היא רק לתבואה, לא לגוף הקרקע. מתניתה, ברייתה, נתניה. בחור נוטל פי שניים בשדה החוזרת לאביב ביובל. יש לנו כלל שבחור נוטל פי שניים בנכסים, אבל דווקא בנכסים שאבא מוריש והם קיימים ברשות האבא. אבל נכסים שלא ברשותו, שהוא רק ראוי לקבל אותם, הבחור לא נוטל פי שניים. זה נקרא שהוא לא נוטל בראוי כמו במוחזק. וכתוב בברייתא שהוא נוטל פי שניים בשדה החוזרת לאביו ביובל. הרי לא הייתה אצל אביו. רואים שהלקוח שקנה אותה בזמנו והיה לו קניין פירות, לא היה לו קניין הגוף, אלא הגוף היה ברשות האבא. לכן הבחור נוטל בזה פי שניים. אומר אבא ינקטינה, בעל בנכסי אשתו, אם יש איזה דין ודברים, מישהו בא לקחת את הקרקע של אשתו והוא רוצה לדון איתו, צריך הרשאה, הוא צריך כתב מינוי מאשתו, כי אחרת תגידו לו, אדוני, אתה לא בעל דברים כאן, באיזה זכות אתה טוען? ולא אמרן, אלא דלא נחי תפרן, שהבעל דין לא בא לדון על הפירות. אז יכול להגיד לבעל, אתה לא בעל דין כאן. אבל אם היורד בא לקחת גם פירות, אבל נחי תפרן, מיגוד המשתה את דיני הפרה, מתוך שהבעל יכול לדון איתו, לא לקחת לו את הפירות, אז כבר המשתה את דיני, גם כן הגופה, הוא נהיה בעל דבורים כאן. הדרון הלוך בלי נדר, פרק השולח. פרק חמישי, פרק הניזוקים. האמת היא שהפרק הזה, לכאורה, לא שייך פה לגיטי. אבל אומר תוספות, למה הבאנו את זה לפה? פה, בגלל שכל הפרק הקודם הזכרנו תיקון אוילום, תיקון אוילום, אז גם כן כאן אנחנו נראה דברים שמפני תיקון אוילום. וכאן בהזדמנות הזאת, תוספות גם מסביר למה הפרק גט פשוט שעוסק בגיטין נמצא במסכת בבא בתרא ולא בגיטין, כמו ששם עוסקים בענייני שטרות. הניזוקין שמין להם בעידית, ובעל חוב בבינונית, וכתובת תשע בזיבורית. מה פירוש? כשאדם חייב למישהו חוב, אז הכי טוב שהוא ישלם כסף. מה קורה אם הוא לא רוצה לשלם כסף? או אם אין לו כסף? ובאים לגבות ממנו קרקע. הגובה מעדיף לקחת קרקע עידית. זאת אומרת, קטנה יותר, אבל שווה עוד יותר. למה? כיוון שבקרקע קטנה יש פחות עבודה. אבל יש קרקעות זיבורית. הם לא מוצאים כל כך הרבה פירות. עכשיו, יהודי שחייב חוב, בוא נגיד, 200 זוז. יש לו קרקע עידית קטנה שהיא שווה 200 זוז. הקרקע הזיבורית ששווה 200 זוז היא הרבה יותר גדולה. אז אנחנו מדברים, תמיד יגבו רק 200 זוז, אבל השאלה מאיזה קרקע? אם אדם ניזק בא לגבות, הוא יגבה את הקרקע הכי טובה, את העידית. העידית שבנכסי המזיק. הוא בעל חוב שבא לגבות מהלווה, ייקח מהבינונית. והאישה שבאה לקחת מבעלה כתובה או מהיורשים בזיבורית. רב מאיר אומר, אף כתובת אישה בבינונית. הגמרא תרחיב. הלכה נוספת. אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין. אני בא לגבות ממישהו, חייב לי חוב. יש לו נכסים שלו, אצלו. ויש נכסים שהיו משועבדים לי, אבל הוא כבר מכר אותם. אני לא יכול לגבות ממשועבדים אם יש בני חורין. ואפילו אין זיבורית, אפילו אם אני ניזק. והוא מכר את העידית, ונשאר לו זיבורית, אני הולך לזיבורית. לא הולך ללוקח. אין נפרעין מנכסי יתומים, אלא מן הזיבורית. המזיק, זאת אומרת, הניזק והבעל חוב, ילכו לזיבורית. אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות, ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם. מה זה? אם היה אדם שגזל קרקע מרובן, והלך מחר את הקרקע הזאת לשימון, שימון מסכן לא ידע, הלך השקיע בקרקע, השקעות גדולות, עד שהצליח להשביח אותה מאוד, השביח את הקרקע פי כמה וכמה. לאחר תקופה, בא רובן, אומר לשימון, מה זה, זה הקרקע שלי? אין מה לעשות. שימון חייב להחזיר לו את הקרקע. אמנם, הוא יגבה מרובן את ההוצאות שהוא הוציא. אבל את כל השבח לו? עכשיו, הוא בא לגזלן, הוא תובע אותו, שתי תביעות. תביעה אחת, זה את העלות של גוף הקרקע שהוא שילם לו. חוץ מזה, את כל השבח. שהוא השביח את הקרקע, ורובן לקח את זה ממנו. הוא תובע מהגזלן גוף ושבח. אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות. אותו דבר, אישה שבעלה נפטר והיא רוצה לגבות מזונות, או שהבנות רוצות מזונות מנכסי אבא. ולמזון האישה והבנות לא מוציאים את זה מנכסים משועבדים. רק מהנכסים שיש אצל זה שחייב. מפני תיקון העולם, הגמרא תבאר איזה תיקון העולם הזה. והמוצא מציאה, הוא בא, אומר לו, מצאתי את הארנק שלך. המעבד פותח את הארנק, אומר, היה פה 100 שקלים, למה יש עכשיו רק 50? אז זה שמחזיר את המציאה לא ישווה. מפני תיקון העולם. הגמרא גם את זה תבואי. מתחילה הגמרא עם הדין הראשון. ניזק גובה מעידית מפני תיקון העולם, דאורייתא היא. דכתיב, מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם. מה זה מיטב? עידית. אומר אביי לא צריכה, אלא לרבי ישמעאל. שהוא יגיד לנו עוד מעט נראה, מדאורייתא בדניזק שיימינה. התורה מתכוונת לומר לך שאתה גובה קרקע, תגבה קרקע לפי הקרקע העידית שיש לה ניזק. אם המזיק הזה יש לו קרקעות משובחות מאוד. והקרקע הכי זיבורית שלו, היא כל כך חשובה כמו הכי עידית של הניזק. מדין תורה, הניזק לוקח את הזיבורית של המזיק. כשהיא כמו העידית שלו. קומש מלון מפני תיקון העולם, שיימינה בדמזיק. למה? כדי שאנשים יזהרו לא להזיק. שיפול עליהם כבד. מהי רבי ישמואל? מה, על איזה רבי ישמואל אתה מדבר? דתניא. כתוב בברייתא כך. מיטב שדהו, מיטב כרמו ישלם. מיטב שדהו של ניזק, ומיטב כרמו של ניזק, דברי רבי ישמואל. אז האמת היא שהגמרא עכשיו בהתחלה עוד לא מבינה מה המשמעות של הברייתא. מה הוא מתכוון מיטב? עכשיו הגמרא היא עכשיו מבינה שאם הבהמה אכלה איזו ערוגה כחושה ששווה רק 100 שקלים, הוא יגבה מערוגה שמנה ששווה 200 שקלים, כאילו יותר מהנזק. והגמרא תשאל על זה. רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב, אלא לגבות לנזיקין, לנזקין מן העידית. וקל וחומר להקדש. הכתוב לא בא לומר כמוך רבי ישמואל, אלא הוא בא לומר שגובים עידית. מה הוא חולק? נראה בגמרא. מתחילה הגמרא לשאול, מה? לפי רבי ישמעאל נותנים את המיטב? אכל שמנה. משלם שמנה. אדם שאכל קרקע שמנה, או שהשור שלו אכל קרקע שמנה, הוא ישלם קרקע שמנה, כמו שהוא הזיק. ואם הוא אכל כחושה, גם ישלם שמנה. איפה ההיגיון? אם אתה סתם אומר תמיד, מי שמזיק משלם כפול, עוד אפשר לשמוע. אבל אתה אומר, אם הוא הזיק קרקע משובחת, משלם כמו שהוא הזיק. קרקע כחושה, משלם קרקע משובחת. למה? אמר רבי דיבר רבין, לא זה כוונת רבי ישמואל. מה הוא מתכוון? אחרי במעסקינן, כגון שאכלה הפרה שלו, הרוגה בין הרוגות. ולא ידעינן, אם הבהמה הזאת כחושה אכל, ישמנה אכל. ספק. אז אני אומר, משלם להם אם הייתה. ייתן לו את התשלום הכי טוב. רובה לא מקבל את זה. אומר רובה. אילו ידינן דכחושה אכל, משלם כחושה. אשתא דלא ידינן משלם שמנה? למה? המוציא מחברו עליו הראיה. רש"י אומר שהכלל הזה של המוציא מחברו עליו הראיה נלמד מדאורייתא. מה המקור? אומר רש"י, שהגמרא בבבא קמא מביאה את הפסוק, מבעל דברים ייגש עליהם. ככה משה אומר לעם ישראל על אהרון וחור. מה זה ייגש עליהם? יגיש ראיה עליהם? אלא אמר רב אחי בר יעקב, פירוש חדש. עם הפירוש הזה אנחנו נשארים. אוכל במעסקינן, כגון שהייתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק. זה הניזק, הקרקע הכי משובחת שלו, כמו הקרקע הכי גרועה של המזיק. רבי ישמעאל סבר בדניזק שמינה. מיטב שדהו של הניזק הוא ישלם לו. רבי עקיבא סבר בדמזיק שמינה. לא, תן את המיטב שדה של המשלם. למה? מאיפה בא הוויכוח? מיטב בן רבי ישמעאל. נאמרה שדה למטה ונאמרה שדה למעלה. מי שיראה שם בפרשת משפטים, כתוב שדה קודם. מה כתוב? הוא ביער בשדה אחר. מדובר על אדם שהבהמה שלו אכלה בשדה של מישהו אחר. שכתוב שם בפסוק שדה. על מה איזה שדה מדברים? של המזיק או של הניזק? בטח של הניזק. ונאמרה שדה למטה. מה זה למטה? פה מיטב שדה הוא מיטב כרמו. מה שדה האמורה למעלה דניזק? אף שדה האמורה למטה דניזק. ככה לומד רבי שמואל, הוא לומד גזירה שווה. ורבי עקיבא סבר אחר. מיטב שדה הוא ישלם. מי זה שדה הוא? על מי מדברים כאן בפסוק? על זה שמשלם. דרך דקו משלם. מיטב של מזיק. ומה רבי שמואל עונה על זה? יש את המשמעות של הפסוק גם כן. למה הוא מעדיף את הגזירה שווה? אומר לך רבי שמואל, יש לי לימוד גם מהגזיר השובו, וגם מהמשמעות הפשוטה של הפסוק. ההן הגזיר השובו וההן הקרוב. ההן הגזיר השובו ללכת אחר הקרקע של, של הניזק. וכדי אמורו, שהעידית של הניזק, בדיוק כמו הזיבורית של המזיק. ההן הקרוב, מתי אני הולך אחר המיטב של המזיק? דאית לילה מזיק, אידיס וזיבוריס. המזיק יש לו שתי קרקעות. אחת משובחת, עידית, ואחת זיבורית. עכשיו, וזיבורית דידי, לא שוויה כעידית דניזק. אמנם העידית של המזיק היא מאוד משובחת. הרבה יותר מהעידית של הניזק. אבל הזיבורית שלו שווה פחות. היא פחות חשובה מהעידית של הניזק. שם, זה משלם להם עם מיטב. שם הוא ישלם מהעידית שלו, של המזיק. אז ממילא רבי ישמעאל דורש את שתי הפסוקים. עכשיו, רק נחזור להסביר, ומה הפשט בדברי רבי עקיבא? בא רבי עקיבא ואומר, לא בא כתוב כמוך רבי ישמעאל להקל על המזיק, שייתן את הזיבורית שלו. לא, אלא לגבות לנזקים מן העידית, שהוא ייתן מהעידית של המזיק. וקל וחומר במקרה שהוא צריך לשלם להקדש. זה יבואה בהמשך הגמרא. עד כאן דף ממחת.